להיות איתכם ובזה שאתם יושבים פה ואנחנו יושבים וכולנו בעזרת השם יהיה לנו בשורות טובות. ואני חשבתי לשתף אתכם בכמה רעיונות שמהתחום יותר שלי מבחינת איך מתמודדים עם האי-ודאות שיש. כי אנחנו לא יודעים מה יהיה מחר, בוודאי שמחר יהיה יותר טוב ואחר כך יותר טוב ויותר טוב. אנחנו תמיד רוצים, תודה, שאנחנו יודעים שאנחנו חיים עם הניסים של הקדוש ברוך הוא, אבל לפעמים הבקשה שלנו זה לניסים יותר גלויים, כי לפעמים הניסים הם יותר מדי נסתרים וקשה לנו לחוש אותם. ואני רוצה לדבר רק על דברים טובים, אבל יחד עם זה אני רוצה לדבר על החלק הקטן גם כן שיש אולי בחלק מאיתנו ממה שיהיה. וודאי וודאי יהיה טוב ויהיה מעולה, אבל יחד עם זה חשוב לנו להיות מוכנים לכל. ולכן אני רציתי להעלות כמה נושאים, ואז אני רוצה לפתוח את זה לשאלות והערות, כי אני רוצה לדבר איפה שאתם נמצאים. אנחנו במצב שהוא מצב מאוד מאוד אישי ומצב לאומי, ובמידה מסוימת גם במצב כלל אנושי. כי אנחנו במצב של אי-ודאות, אנחנו לא יודעים. ואני תמיד אוהב לצטט הרב טוויל, ראש ישיבה בנצרים, כאשר אני דיברתי איתו, אני מבין שהוא פרסם את הדבר הזה, אני דיברתי איתו על יכול להיות שאפשר לעזור ליישוב שלו על איך להתמודד עם מצבים של אי-ודאות. הוא אמר, זה נפלא, אצלנו זה בהחלט אי של ודאות, אין שום בעיה. אז אפשר לדבר על זה כל הזמן, אבל יחד עם זה אנחנו נמצאים במצב שאנחנו לא יודעים מה עומד להיות מחר. ואנחנו יודעים שזה בידיים של הקדוש ברוך הוא, ואת שלנו אנחנו עושים. ומה זה בעצם שלנו? אז מה שאתם עושים פה והתפילה שלנו והצעקה שעולה מכל עיר ועיר בישראל היום, ואנשים נפגשים ויש אמירת תהילים בעצם בכל העולם, ובעזרת השם אנחנו נזכה ברחמים ויהיה איזשהו שינוי ברוע הגזרה. אבל בכל זאת אנחנו חיים במציאות, ואנחנו צריכים להיות ערוכים לכל מציאות. ולכן אם אנחנו מסתכלים ואנחנו שואלים את עצמנו מה יכול להוביל אותנו מבחינת המחשבה הזאת, אז אני חושב שאין דוגמה יותר טובה מאשר הדוגמה של יעקב אבינו שהלך לפגוש את עשיו. עכשיו, מה היה מצבו? הייתה לו הבטחה, נכון? הבטחה שהוא יחזור בשלום, והיה ברור לו שהארץ הזאת זה ארץ שלו והוא חוזר הביתה. ובכל זאת הוא לא הסתמך רק על ההבטחה, וגם אנחנו יודעים שעם כל הרגשות שלו, ואני בטוח שהיו לו רגשות של ניצחון ושל רגשות אדירים של חוזק וביטחון בהשם, אבל בכל זאת הוא הולך לפגוש את עשיו ו400 איש איתו, והוא הסתכל עם החברה שלו, כמה ילדים וטף, ועם כל הביטחון הוא החליט על איזושהי שיטה, נכון? ודאי וודאי שהבסיס היה תפילה, הבסיס היה תפילה. אז למה בעצם הוא לא הסתמך על זה גרידה? למה הוא לא בא ואמר, אנחנו נלמד ונתפלב לזה הכל? כי הוא הבין שהתוכניות של הקדוש ברוך הוא הן גם מושפעות מהעשייה שלנו, והאדם הוא נגזר עליו שהוא חייב לעשות כל ההשתדלויות האפשריות. ולכן הוא גם עבד על דורון, גם על מלחמה. ולי נראה שהדבר הזה הוא פלא וצריך להיות איתנו גם כן. כי בעצם אנחנו לא במדרגה של, אולי אתם, אני לא במדרגה של יעקב אבינו. ואני מנסה להיות עם ביטחון עמוק שזה לא יהיה, ושהקדוש ברוך הוא יעביר את רואה הגזרה, ושאנחנו באמת נמשיך. אני לא יודע כמה אתם שמחים על המחשבה של שנתיים באוהלים, אני לא יודע, אבל הבנתי שהאוכל לא רע, נכון? אז ברוך השם. אבל שיהיה לנו את ההזדמנות להיות פה, בעזרת השם זה יהיה. אבל בכל זאת, יעקב אבינו לא הסתמך אך ורק על תפילה. הוא הכין את עצמו למלחמה, ואם הוא הכין את עצמו למלחמה, מה היה צריך להיות באחוזים קטנים בראש? את הסיכוי שתהיה תשובה של הקדוש ברוך הוא אחרת. אני זוכר אחד הפעמים שקרה לעם ישראל פה בארץ מצב קשה ביותר, ואני זוכר בשכונה שלי אנחנו התאספנו והתפללנו, ובכל הארץ התפללנו בשביל מקרה מסוים, אני לא אכנס למצב הזה, ובסוף בכינו. ואחד התלמידים ניגש אל, אני שמעתי את זה בשם הרב מוטי אלון, יכול להיות בשם מישהו אחר, אתם מכירים את הסיפור אולי, שניגשו אליו ואמר, מה קרה, התפללנו, התבקשנו, למה הקדוש ברוך הוא לא שמע? והתשובה של הרב אלון היה תשובה בשבילנו, ולא יהיה במקרה הזה, אבל שנדע שיש תשובה כזאת. הוא אמר, הקדוש ברוך הוא כן שמע, אבל הפעם הוא אמר לא. בזה שאנחנו מבקשים, זה מה שאנחנו צריכים לעשות. ואני לא אומר שיהיה לו, כי יהיה כן, וכל העבודה שלנו היא עבודה לבנות, כי אנחנו בעזרת השם נצליח. אבל השאלה היא, איפה נשים את הביטחון שלנו? וזאת שאלה חשובה ביותר. הביטחון שלנו חייבת להיות באמת. והאמת היא שאנחנו כן יודעים את התוכנית של הקדוש ברוך הוא. הוא גילה, הוא נתן לנו את התורה, והתוכנית כוללת חזרה לארץ מולדתנו, לכל מקום, כל אתר ואתר, וזה שלנו, ואנחנו יודעים את זה ומאמינים. אבל הוא לא נתן לנו כל פרט ופרט ותוכנית. אני רוצה לספר לכם סיפור שאני שמעתי בשם חנן פורט. אתם מכירים את הסיפור של חנן פורט. הוא היה ממקימי כפר ציון, ההורים שלו היו שם, אבא שלו נרצח אבל הוא היה מהגרושים, אבל הם היו מהמקימים של כפר ציון. אז אחרי 67 הוא חזר ופגש איזשהו ערבי זקן שאמר משהו כמו, יאללה יהודים כמוכם, אתם כמו עשבים, אנחנו תולשים אתכם ואתם חוזרים, תולשים אתכם ואתם חוזרים, ואנחנו כעשבים וכעצים, וזה המדינה שלנו, ואנחנו פה. ואם אנחנו לוקחים את הפרספקטיבה של שנים, מה שעשינו פה ב-57 שנות המדינה זה דבר אדיר, ואנחנו נמשיך הלאה והלאה והלאה והלאה. אבל מה שכן, ובזה אנחנו מאמינים, וזה יהיה. מה שחשוב שאנחנו לא יהיה אנשים שאומרים לעצמנו שאנחנו יודעים איך הקדוש ברוך הוא יעשה את זה. אנחנו לא יודעים. אנחנו מלאים ביטחון ואימון שאנחנו פה ואנחנו נשאר פה. ואכן הדבר. אבל מאוד חשוב שאם ובמידה שבתוכנית של הקדוש ברוך הוא יש איזשהו שינוי בתוכנית, אותו חלק שאנחנו לא יודעים, אנחנו נשאר חזקים ואפילו יותר חזקים. הרי בסופו של דבר האימון שלנו הוא בעצם שהכל בידי שמיים, נכון? הכל בידי שמיים. אבל חזל לא סיימו שם. הכל בידי שמיים יכול להחליש את האדם, נכון? הכל בידי שמיים. ואני יושב פה, פרנסת המשפחה שלי עליי, יפה. אני יושב, פותח את הדלת, החלון, ואומר, קדוש ברוך הוא רוצה לממן אותי, אז שייתן לי. אז למה לא? כי חזל ממשיכים, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. מה זה יראת שמיים? יראת שמיים זה אומר העמדה שלי, הכל בידי שמיים זה אומר שהתוצאות הסופיות הן בידי השם. אבל איך אני מתייחס? שאני אומר לעצמי שלא משנה מה שיקרה, שם השם נקרא עליו. אתה מתנהג ואני מתנהג כל הזמן כיהודי גאה, כיהודי שיודע את הייעוד שלי. ואם אני מוצא את עצמי במצב שהתוצאה היא לא התוצאה שאני רוצה, בכל זאת זה לא מסיר ממני כי הוא זה את אותו צו להיות יהודי חזק, יהודי מאמין, יהודי שעושה כל דקה ודקה מה שמוטל עליי. וזה להיות אדם שאפשר להגיד עליו בכל רגע ורגע כי שם השם נקרא עליו. וזה החובה שלנו, וזה החובה שמביא אותנו להגיע פה ללמוד. ומגיע לנו בכל רחבי הארץ, יש התארגנות אדירות להסדרות, ואני אני נכנסתי עכשיו ומסכנים מסכנים הצבא, החיילים יושבים שם, מתבשלים, מסתכלים, בעצם היד כמעט מנפנף. מי שמגיע, אתה הבת של, כן, הבת של, נקסט, הבא בתור. זאת אומרת, האמת היא שהעם איתנו. חבר'ה יצאו, יש תוכנית אדירה של פנים אל פנים היום. אני יודע שאתם עשיתם חייל ברעננה בזמנכם. אני דיברתי הבוקר עם חבר'ה שהיו בהרצליה אתמול, והתגובות הן תגובות אדירות. אנשים איתנו. ואלו שלא איתנו, הם, 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 הם לא מבינים בכלל מה קורה. אם הקדוש ברוך הוא יגיד שאנחנו עשינו מספיק, אני לא יודע, אנחנו נדע. אבל אם מתברר שלא עשינו מספיק, זה אומר מה? צריכים לעשות יותר. יותר לימוד, יותר פנים אל פנים, יותר עשייה, יותר קדושה. כי אנחנו יודעים שבסופו של דבר אנחנו נצליח והכל שלנו. עכשיו, למה אני מדבר בטון הזה? כי אני מודאג. אני לא מודאג ממך ולא ממני ולא ממך, אבל לפעמים חלק מאיתנו או חלק שבפנים הוא חלש, ומותר להיות חלש. מותר לפחד, מותר לדאוג, מותר להיות בן אדם. אתה לא חייב, אני לא חייב להיות אני. אבל מה ש... ואני צריך לתת לחלק הזה גם לפעמים להתפתח. אבל אנחנו צריכים לשים את זה בפרופורציה הנכונה, ולדעת שבסופו של דבר, ברוך השם, אנחנו נצא עם יד רמה, ואנחנו בהחלט נצליח. אז זה פחות או יותר מה שאני רציתי להגיד לכם, ורציתי גם לשמוע אם אני יכול לעזור בשאלות ההערות לגבי מה אתם עושים, ולגבי אולי מהלכי הרוח הפנימיים שלכם. האם יש שאלות או הערות לגבי מה שאני אמרתי, או בכלל לגבי מה שעובר עליכם פה? אתם בקשר עם החברים פה בכפר דרום, התושבים? לא כל כך? סליחה? הם כבר מתמודדים. טוב חבר'ה, אני רוצה שאתם תבינו את הגדולה של התושבים. כי מה שאנחנו רואים ביישובים זה גדולה שאין כמוהו. אנחנו מדברים על אנשים שכל העתיד שלהם, הבית, המשפחה, עומד בספק, והם מתמודדים וקמים בבוקר והולכים לעבודה. ואני חושב ש... לא יודע כמה אתם רואים בעיניים שלהם, אבל הם אנשים, הם הגדולים של הדור שלנו. הם אנשים אדירים. ובזה שאתם באים לפה ואתם שותפים בגורלם, גם חשוב לכם לדעת שאתם מאוד מאוד מחזקים אותם, מאוד ניתן להם תחושה של שותפות, שהם לא לבד, שבהחלט עם ישראל איתם. והוא דבר גדול. כן. סליחה, לא שומע.
יש יישובים שלא רצו לקרות בגלל
כן, נכון. יש בזה משהו מאוד מעניין. אולי אני אשתף אתכם ברעיון יותר קשור לזה. מה שאני מצאתי, ואני ביקרתי ביישובים, יישובים שונים, בדרך כלל, ככל שיש הנהגה יותר חזקה, ככל שיש חברה יותר מתוקנת, היחיד פורח. ככל שאתה לא מרגיש את עצמך לבד, אתה יותר חזק. וזה הולך ככה. מי החלש ביותר בכל המערכת? זה הילדים. הילדים מפחדים. ומי יכול לתת מענה לילדים? חייב להיות ההורים. אבל הורה אחד מאוד לא קל. מה מחזק את ההורה? את הזוג. חשוב שהזוג יהיה חזק לחזק את הילדים. מה מחזק את הזוג? המשפחה. חשוב לחזק את המשפחות. ברגע שיש משפחה, מה מחזק את המשפחה? היישוב, הקהילה. מה מחזק את הקהילה? הציבור. ומה מחזק את הציבור כולו? זה עם ישראל. ולכן אנחנו צריכים לדעת שמבחינת בריאות הנפש אנחנו הולכים ככה. ככל שאתה לבד, אתה חלש. ככל שאתה מחובר, ככל שאתה חלק ממשהו יותר גדול, אתה יותר חזק. לכן, אם אחד היה יורד לכפר דרום, הוא היה תורם, היה קשה לו. אם הוא יורד עם חברותה, הוא יותר חזק. הוא יורד עם השיעור, עוד יותר. הוא יורד עם הישיבה, עם שתי ישיבות, הוא חלק, אז הוא יותר מחוזק. ואם אחד מכם מתחיל להרגיש לפעמים איזשהו קשיים, זה כל כך חשוב שאתם לא תיקחו את החלק החלש ותשים אותו הצידה. שתהיה מספיק חזק להגיד, אני אדם שמתמודד. הרי אין סוף של תפקידים בעולם. אני רוצה לספר לכם סיפור. חלק מכם נשואים? יפה. אז אני, כן, חלק. כן, עכשיו אני הולך ללכלך. אוקיי? עכשיו, לפעמים כאשר אתה מתארס ואתה הולך לקראת החתונה, תדעו שלפעמים לא קל. נכון? לא שלא מצאת את בחירה לבך. זה לא. שהיא תהיה צדקנית ואתה צדיק וממש לעולם ועד. נצח נצחים. אבל בכל זאת, לא תמיד קל. ולפעמים רואים את החתנים שמובילים אותם לחתונה, לחופה, ולא יודעים אם זה גרדון או חופה. ואז רואים את הסרטים ורואים איזשהו, לא יודע, שד, לבן. שואלים אותו על החתונה, הוא אומר, מה? עכשיו, זה לא מעיד כלום, כי יכול להיות אחרי שנה הוא אדם עם אושר ואושר עד השמיים. אבל אני שמתי לב לדבר מעניין. יכול להיות שזה נכון או לא. לפעמים תחת החופה יש כאלו שמסתכלים על אנשים ואומרים, הרי את מקדשת לי, אתה מבין כל הדבר, עם כזה קול ש... והכל, כולם אומרים. ויש כאלו שאומרים, הרי את מקדשת, ומחפשים את הפסוק עם ניקוד, אתה מבין? כי קשה להם. שמתי לב למשהו מעניין. אחוז גדול של החבר'ה שמתקשים הם מהיחידות נבחרות בצהל. סמטות עזה, מחבלים, מחסלים, אבל שם, תחת החופה, יירה ופחד. עכשיו, למה אני מביא לך את זה? לא סתם לצחוק עליהם, כי הם חבר'ה נהדרים. אבל אנחנו צריכים לדעת שהנפש של כל אדם הוא מורכב. ואני בכלל לא מזלזל בבן אדם הזה. הוא בן אדם מורכב. הוא בן אדם שתחת אש, אני הייתי הולך אחריו, אם הצטרכתי, באיזשהו, לא יודע, הייתי מעדיף להיות בבית, אבל אם נגזר עליי ואני אחריו, שהוא ילך קודם. לא, בסדר. אבל במורכב ובמצב המשפחתי המורכב, כנראה בינתיים הוא לא בנה בנפש את החוזק, הוא בבנייה החוזק הנדרש. זה לא אומר שיש ליקוי, זה אומר שהוא מורכב. אז למה אני מביא לכם את הדוגמה הזו? כי יכול להיות אצלך, יכול להיות אצלי, שאם יוצא שיש פחדים, ואם יוצא שלא קל לך מצב זה או אחר, זה לא גילוי של חולשה, זה גילוי של אנושות. ואדם צריך לעבוד עם עצמו ולא לשחק עם עצמו. הוא צריך לדעת איפה שהוא חזק ואיפה לא. איפה שהוא לא חזק, הוא צריך לחזק אותו, את עצמו. וזה חובתו. אבל זה לא אומר שכל מצב שהאומה נדרשה להתמודד איתו, זה בשבילו. אין סוף של תפקידים חיוניים במאבק, ומאוד חשוב שכל אדם בודק עמוק בנפש שלו מה מתאים לו, והוא הולך על זה. ולכן, אם יש איזושהי תחושה של חולשה, חשוב לדבר אחד עם השני, עם הרמים שברוך השם נמצאים איתך, אני פה זמן מה, ולבדוק עם המצא, איך להתחזק. קודם כל, איך להתחזק. זה הדבר הראשון. איך לבנות מהחולשה חוזק. אבל בכל זאת, מאוד חשוב שאתה תהיה ככל שאפשר שלם עם כל מה שאתה עושה, ותעשה זה עם חוזק ואימון. כן.
שאלה ראשונה, לגבי הכנה, אם צריך שאדם יעשה לעצמו איזושהי הכנה נפשית למקרה והתוכנית הזאת יחסה חיים לגן בצל אחרון, ואם כן צריך, אז איזה הכנה נפשית אדם צריך לעשות לעצמו? השאלה שנייה, איך אדם יכול לפתח בעצמו את היכולת לא לפתח רגשות של שנאה ורגשות של כעס, מאוד מאוד כעס, כן, לא יודע, של שנאה כלפי כל הגורמים שמשתתפים בתוכנית הזאת?
אוקיי. השאלה הראשונה הייתה הכנה נפשית לדבר מתי ואיך בסיכוי שהדבר הזה הנורא יקרה. לא נוח לי ההתייחסות הזאת, ואני אגיד לך למה. זאת שאלה של מדיניות, זאת שאלה, זאת אומרת, להתעסק בזה במידה מסוימת יחליש אותנו. במידה מסוימת זה יחליש כל אחד ואחד. לכן אני דיברתי על פינה. ולכן השאלה מתי ואיך זאת שאלה של מנהיגים, ואני לא עם המנהיגים, אבל אני אקח את השאלה למעלה, ואני אשאל, ובלי נדר תהיה איזושהי התייחסות. היא שאלה נהדרת. השאלה השנייה היא שאלה גם מצוינת. הרי אנחנו עומדים מול דברים שאסור היה לעמוד מולם. אנחנו עומדים מול מצב שיהודי בסיוט הזה, שישאר רק סיוט, שיהודי מגרש יהודי, של עיוות מוחלט של המושג של צבא יהודי. לקחת חיילים לעשות כזה דבר זה בלתי אפשרי. ומה שהולך להיות שלא יהיה זה דבר כן. השאלה היא מבחינתי פפנים, איך אני יכול למנוע שאני מפתח שנאה נגד האנשים האלו, אם בכלל לא. השאלה אם לסנות אותם או לא, אני לא אכנס לזה. יש רמים וראשי ישיבה והם יגידו לך אם מותר לסנות אותם או לא. אבל אם השאלה היא יותר טכנית, בוא נגיד שאני מחליט שאני רוצה לא לסנות אותם, איך אומרים, איך זה היה רבי מאיר, הוא היה ברוריה, יתמו חטאים מן הארץ, לא חוטאים, שבעצם יחזרו בתשובה. איך אני מפנים את זה כך שזה יכול לעבוד? התשובה היא מיקוד. מיקוד. איך אנחנו מפתחים רגשות? ממה רגשות נובעים? אם היה לנו איזה 4 שעות, הייתי פורס את זה לגמרי. אבל אתם חכמים, נעשה את זה מהר. בואו נעשה תרגיל, אתם מוכנים? שיש שקט, נכון? לא. לחשוב עכשיו שמחר, לא, הערב, היום, עכשיו, אריק שרון חוזר בתשובה עולה על רשת בית, מפטר גולן ואומר, טעיתי, כל הרעיון זה נורא, אני חוזר בי ואני עובר לגור בכפר דרום, וכל התוכנית מבוטלת. למה אני לא רואה אדם בוכה? מה הייתה התגובה שלכם? חשבתי שאני נפלתי מהירח, נכון? אבל לא, בסדר. הייתה תקושה של מה? צחוק, הקלה, חיוך. איך הרעיון הזה יצא רגשות? ובזה יש כלל גדול. רגש זה דבר שמיוצר בעיקר על ידי מחשבות, זיכרונות ודמיונות. אני לקחתי אתכם לאיזשהו טיול דמיוני ואמרתי לכם, בוא תלך איתי על איזשהו דמיון של אריק שרון פתאום חוזר בתשובה. זה לא מצחיק, אבל מה שהוא אמר שתהיה לנו המשך, פה הוא יבטל את התוכנית. זאת מחשבה נהדרת. ברגע שאני חשבתי את הדבר הזה, מה קרה לי? הייתה תגובה רגשית. מה לומדים מזה? הרגשות נלווים למחשבות, ולכן אם אני מפתח שנאה, איך אני פיתחתי שנאה? בזה שאני חשבתי מחשבות שבעקבותם אני שונא. זאת אומרת, אם אני רוצה לחסן את עצמי נגד שנאה פנימית, אם אני אומר לעצמי שאחד התפקידים שלי זה לעבור את התקופה הנוראית הזאת עם איזשהו שלווה, ואני אשמור על אהבת ישראל אפילו לאלו שעושים דברים שאסור היה לעשות אותם, אז כדאי לי לחפש בלימוד שלי, במחשבות שלי, דרך לפרש מה שקורה שמוביל לאהבה. אז זאת אומרת, יש את העשה טוב וסור מרע, שאני אבודד בי איזה מחשבות אני חושב שמייצרות את השנאה, ואני אעבוד על עצמי לא לחשוב את המחשבות האלו, ואם המחשבות באות אני אלך למחשבות אחרות. אני אחפש דרך להסביר ולתרגם מה שיש היום, דרך שמובילה לרגיעה ולאהבה, אם אני קובע שזה היעד שלי. אוקיי? זאת אומרת, אני מעוניין, אתה יודע, יש מדרש יפה, אומר, מדברים ככה, למה שואלים, למה בעלי חיים הולכים על ארבע ובני אדם הולכים על שתיים? ואומרים ככה, בעלי חיים הלב והשכל באותו רמה, ומי מוביל אצל בעלי חיים? הלב, הרגשות, האינסטינקטים. זאת אומרת, אריה עייף, או בוא נגיד רעב, שתופס איזשהו זברה, מה יוביל אותו להחליט לטרוף אותו או לא? הוא לא יבדוק את ההקשר, הוא יגיד רעב אני ואני הולך לטרוף. עכשיו, מה קורה לשכל? לאריה יש שכל, נכון? ויכול להיות שהטקטיקות שלו, אפילו דן חלוץ יכול ללמוד ממנו איך לתפוס, אבל מי תפפה למי? השכל תפפה לרגש. בן אדם אמור להיות זה שהשכל למעלה, הוא מרגיש ויש לו רגשות, אבל הרגשות אמורים להגיע לשכל לבדיקה. ופה יש רעיון מאוד עמוק שאני רק אגיד לכם וכדאי לחשוב עליו. אחד הבעיות שאם אני נותן לרגשות שלי להוביל, שרגשות אומרים שתי דברים, שאם אני לא נזהרתי אני בבעיה. קודם כל, כל רגש נותן פקודה. אם אני שונא, אני לא יושב ושונא. מה השנאה אומרת לי לעשות? כל רגש מביא אותי לפעולה. עכשיו, דבר שני, אם אני נותן לרגש להשתלט, הרגש מוביל מערכת של מחשבות הוא הצדקות. נכון? אם אני שונא אותו ודאי יש סיבות טובות, ופתאום השכל שלי יהיה מובט, כי מה שולט? הרגש שולט, אבל הרגש מביא איתו כל מיני חצי אמת. נכון? ודאי שכדאי לי, מה? לא כדאי לי לסתות את אריק שרון ואת המשטרה ואת הצבא ואת המדינה? ודאי שזה נכון. אני קורא לזה אמת של חזיר. למה זה אמת של חזיר? מסכן החזיר, נכון? מסכן, יש שפן, הוא יותר קשר? מישהו מזלזל בשפנים? מסכן החזיר, ג'רפה. אומרים, וואי, איזה נפלא, גדול, צוואר, למה אנחנו מכבדים אותו? הוא טרף כמו חזיר. מה יש לחזיר שכל כך לא בסדר? הוא מושיט את הרגל, ומה הוא אומר? קשר, שסע, תראה. ואם אני לא בודק מספיק עמוק, אני עלול להשתכנע. ואחד הדברים הנוראים של לתת לרגשות להשתלט, שאם אני לא בודק אותם דרך השכל, הם יביאו כל מיני חציי אמת, ואני יכול לצטט פסוקים עד השמיים, למה אני צריך לשנות, או למה אני זה או זה וזה, אבל בסופו של דבר זה יהיה רק הצדקות ולא אמת, כי האמת היא בדרך כלל רק אמת אחד מלמעלה. אמת דורשת מאלף עד תף, וזה לקחת רעיונות שונים, לשלב אותם, והרבה פעמים להגיע לפשרות והבנות שלוקחות בחשבון את כל הצדדים, לא רק את הרגש שמוביל אותי לעשייה ומחשבה. אוקיי, שאלות אחרות? כן.
למחשבות שמביאות לאהבה ולא ל...
יש לרב
דוגמאות למחשבות שיכולות להוציא את אדם מהרגש
לשנאה
לרגש אחר?
אני אזרוק 57 דוגמאות, אולי פחות. מה שכן הוא, כל אדם זה העבודה שלו לחפש בפנים מה עובד עליו, מה עוזר לו להגיע לרגש שהוא רוצה. אתן לכם דוגמאות. אני אמרתי שזה נקרא מיקוד. השאלה במה אתה מתמקד מבחינת מחשבה. מה היה קורה אם אתה היית מרגיש שהקדוש ברוך הוא היה עומד מעליך עם איזשהו וידאו והיה מצלם אותך ומצפה שאתה תגיע לאהבה, כי הבן אדם הזה מולך הוא יהודי? יכול להיות שיש אחד מכם שיגיד, הרעיון הזה עובד אצלי, אני אקח את זה, אני אסתובב עם תחושה שהקדוש ברוך הוא מצווה אליי לאהוב. יכול להיות אחד, אפשרות אחד. אפשרות שנייה, אני אחפש בפנים אצלי אהבת עם ישראל, ואני אבין שיש חלקים שהם סתו. תפקידי להשפיע. עכשיו, אנחנו יודעים שהכלל של כל פסיכולוגיה חברתית זה נמצא אצל שלמה המלך, כמים פנים אל פנים, כן לב האדם לאדם. אתה מתחיל להוסיף אור, ואתה נכנס למכולת, עולה באוטובוס, מדבר עם אמא, עם החבר, ואתה עובד על עצמך להוסיף אור, אתה תתחיל לראות אור בעיניים של החבר שלך. כי ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו. מה שזה אומר, שיכול להיות שאדם שיגיד, יש לי תפקיד בעולם, תפקידי להוסיף אור. עכשיו, מאוד קל, מאוד קל לאהוב את החבר שלך. במיוחד אם הוא באמת חבר. זה לא קונץ, נכון? מאוד קל לאהוב מישהו שאוהב אותך. איפה האתגר? איפה האתגר לאהוב אדם שלא כל כך מראה אהבה כלפיך? אבל אם אתה תאמין שיש איזשהו אור בפנים, הפיתליד, אתה תבין שיש גם בשוטר וגם בחייל דברים אדירים, ותפקידנו להדליק אותו, ואנחנו נדליק אותו לא בזה שאנחנו מכים ומקללים, אנחנו אולי נדליק אותו בזה שהוא יראה יהודים גאים שמתייחסים בצורה מכובדת בכל הצורות, ואני לא, נחליט מה. אז יכול להיות שהרעיון הזה יכול לעזור. הרי תבין, יש שתי דברים שקורים אם משהו יקרה. יש את המקרה, אבל יש גם את המחר, את המשמעות, את מה שלומדים מזה. ויכול להיות שיש חייל שבוא נגיד שהוא חילוני. אני ראיתי בכפר מימון מה שהיה שם, שהיו חיילים שאני בטוח שהם השתנו כאשר הם ראו ציבור שלנו, ציבור של מאמינים ששרו ולמדו. אין ציבור כזה בעולם. זה עשה להם משהו, ואם זה לא עשה להם היום, זה יעשה להם מחר. אנחנו מאמינים בזה. כך אנחנו מדליקים הלב של היהודי ליהודי. עכשיו, יכול להיות שאם אדם מעמיק ברעיון הזה, שתפקידו להדליק את האור הבפנים, גם זה יכול לעזור. הרי, אני אשתף אתכם במשהו. מוכנים? אני זקן, בא בימים, אבל בימים שהייתי יותר צעיר, הייתי בצבא. הייתי קבן. אני מקווה שאתם לא תכירו אותו, אבל קבן זה קצין בריאות הנפש. זה שתי סוגים, זה כאלו שרוצים לצאת מהצבא ואלו שלא רוצים. אז מוצאים גם זה וגם זה. עכשיו, מה שקורה הוא שהצבא מתחילה כל פעם עם איזשהו מחזה, איזשהו הצגה גדולה. זה נקרא טירנות. מה קורה? נכנסים תמימים, קצת משקשקים, עם אידיאלים. הם פוגשים איזשהו צוות של שחקנים, קוראים להם הסגל. מה התפקיד של הסגל? לעשות מהם חיילים. מה התסריט שלהם? לצעוק, לזלזל, להקשות. כתוב, זה מה שהם צריכים לעשות. אז אתה בא, והמקית שהיא כזאת, יכול להיות האחות שלך, והיא, עכשיו, מה שקורה שלפעמים חיילים לא יודעים שזה משחק, הם חושבים שזה אמת. ואז פתאום יכול להיות איזשהו חייל, בחור על הכיפק, תמים, שנשבר, צורקים עליי. אז ברגע שהוא בא ומבין שזה משחק, אז פתאום משהו משתנה. היא צועקת, אבל זה תפקיד שלה. תפקיד שלו, לעמוד בפנים, באמצע השורה, להתכופף, ולתת מישהו אחר להצביע. זה תפקידו. ברגע שהוא מבין מה המשחק פה, הוא יכול לשים את כל השטויות הצידה, ואז הוא יכול להיות חייל טוב. כי הוא יכול להבין מה יש בשטויות, מה החלק של שטויות, ומה החלק האמיתי. שבאמת אדם חייב לבנות את עצמו על אף טירנות להיות חייל טוב. כי זה עסק מאוד מאוד רציני. עכשיו, החייל הזה שבא אליך, אם הוא יבוא, בעזרת השם לא יבוא. בוא נגיד שבא אליך בחלום. בוא נעשה את זה בחלום, כי לא יהיה. הוא בתפקיד, הוא במשחק. אנחנו רוצים, אם אפשר, לעבור את המשחק. לעקוף את המשחק. אם אפשר להגיע ללב שלו, להגיע לנשמה שלו, לפגוש אותו באמת. עכשיו, אנחנו לא צריכים להצליח. אנחנו לא צריכים שהוא יגיד, תודה רבה, אתה נגעת במשהו, בחיים אני לא אשתנה. הוא לא ייתן לך את הכיף הזה לענות. אבל אנחנו צריכים להאמין שאם אתה מסתכל אליו בעיניים, ואתה מדבר עליו, ואתה שר, ואתה איתו באמת באהבה, ואתה איתו באמת ברגש אמיתי, ואתה פוגש אותו כיהודי, ויכול להיות כל מיני, שוב, אני לא, יהיה לכם בעזרת השם איזושהי התייחסות, אם הדבר הזה יתקרב, איך להתייחס. אבל עם הרבה אמת, אנחנו מאמינים שיש משהו בפנים שאנחנו יכולים מאוד מאוד להשפיע. כן. מה? טוב, אני חושב שזה הערה מאוד חשובה. צריכים לקחת את זה בחשבון. יכול להיות שיש כיוון נוסף שצריכים הרבה עוצמה נגד. ולכן אני הייתי מציע, שזה קשור לשאלה הקודמת, אם והזמן מתקרב, אני מקווה שבעזרת השם אתם תקבלו הוראות איך להתייחס, ומה יהיה העמדה של הישיבה, מה הישיבה מצפה מכם, ויהיה הסברים והבנות. אני מקבל מה שאתה אומר, זה, יש בזה משהו מאוד חשוב, ויכול להיות שהטקטיקה חייבת להיות אחרת, ויכול להיות שבכפר מימון זה היה משהו, ואם ובמידה ויש את שעת האפס משהו אחר. אוקיי, אז אני עוצר פה. שאלות נוספות? כן, בבקשה.
איך ממססים לחייל הרגש, לעבוד איתו על רגש נטו, להגיד לו את הסבור את המעשה הזה, אם אני רוצה לעבוד על רגש?
השאלה היא איך לעבוד על רגש, וזאת שאלה מצוינת, אבל אי אפשר לענות עליו בסיטונאות, כי כל אדם הוא עולם ומלואו, וזה נכון, הילד הזה צריכים לצעוק עליו והילד הזה צריך לחבק, לא יודעים. זאת אומרת, יש דרכים שונות, ולכן אני חושב שבוא נשאיר את השאלה הזאת ליותר מאוחר, כי אני חושב שזה יבוא מבחינת איזושהי גישה ישיבתית במידה ו חיילים באים. אוקיי? נשאיר את זה כך. טוב, בהצלחה לכולנו חברה. שלום שלום.